עכשיו אני אפנה את הפנייה לזה. טוב, רבותיי, בוקר טוב, צהריים טובים, אנחנו לומדים תורה. והגענו בפעם שעברה לפרק י"ב בעצם. נסוגונו לאחור לפרק י"ב, י"ב. בואו רק נזכר מה, איפה היינו, מה עשינו, ואז נראה לאן זה הולך. בסדר? ראינו שאחרי המפלה, אחרי הדבר המורכב שקרה עם פלישתים, שמצד אחד היה ניצחון, היה ניצחון, אי אפשר לפקפק בזה, מצד שני, כמעט כל דבר שיכול היה לאפיין את מלכותו של שאול, קרס. ובעצם בעקבות הדבר הזה רצינו לטעון ששאול בעצם חוזר לביתו. יש כאן כמה רמזים שלא דיברנו בפעם הקודמת, כן? אבל ממש תראו את פרק י"א פסוק ה', והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה. כמעט כתוב, והנה שאול בא משדה בוקר. לא? נכון? הנה הוא הלך הביתה לשדה בוקר ועכשיו הוא חוזר. אז בעקבות העניין הזה, שאול הולך לביתו, ואז קורה העניין עם... למדנו את פרק י"א, למדנו, נכון? נחש העמוני, או שהרצנו את זה, לא זוכר כבר. למדנו את זה. אני רק בכל אופן יחזור על הליבה של פרק י"א. מה שקורה בפרק י"א זה בעצם סוג של הפתעה. הפתעה פעמיים. הפתעה הראשונה זה שהקדוש ברוך הוא נותן בשאול אמון מחודש. הוא נותן בשאול אמון מחודש. שאול בעצם מקבל מחדש את האמון של הקדוש ברוך הוא. אולי אפילו קצת שמואל מופתע מזה, כי כתוב כאן פעמיים, בתצלח רוח אלוהים על שאול, אחרי זה כתוב היפול פחד אדוני עליהם, על העם, בסדר? כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן אמון מחודש במי? בשאול, וגם שמנו לב לזה שכמעט את כל הדברים, כמעט את כל הדברים ששאול נכשל בהם, בקרב עם פלישתים הוא מתקן פה. דוגמה אחת, בקרב עם פלישתים שאול לא יוזם, הוא מאוד פסיבי, הוא כמעט מפסיד את הקרב, הוא מנסה לרדוף אחרי המלחמה ולהשיג אותה, נכון? הכל קורה לו, ואז כתוצאה מהרצון שלו להחזיר על עצמו שליטה, אנחנו כרגע בפרק י"א, כבודו. פרק י"א, בסדר? כחלק מהניסיון להחזיר לעצמו את השליטה של שאול, אז הוא בעצם... משביע את העם ועושה הרבה מאוד טעויות שאחרי זה מתגלגלות אליו. פעם אחת, פה שאול יוזם. הוא לוקח, מנתח את הבקר, קורא לעם לצאת אחריו וכו'. דבר שני, שאול מצליח להוליך את העם בלילה. עשינו את החשבון הזה, נכון? כדי לתקוף את עמון באשמורת הבוקר, שאול צריך לעשות תנועה לילית עם 330 אלף לוחמים, יהודה ובנימין, יהודה וכל עם ישראל, ו... זה מאוד מזכיר את אותו העם שלא רצה ללכת אחריו בלילה בקרב פלישתים, פה הולך אחריו בלילה. והדבר השלישי, אם בפעם הקודמת שאול בעצם הוליך מהלך שהיה עלול לגרום בסופו להמתת יונתן, כאן ביומר העם אל שמואל, כאילו זה, התפקידים מתהפכים. שם העם פדה את יונתן ולא מת ושאול רצה להרוג אותו, וכאן העם רוצה להרוג מי האומר שאול ימלוך עלינו תנוע אנשים ולמיתם, ויאמר שאול לא יומת איש ביום הזה, כי היום עשה אדוני תשועה בישראל, הוא מאחד, הוא מחבר, הוא לא מדגיש את השונה וכולי, מתנהג בצורה ממלכתית. אז בעצם הסיפור הזה, ברוך אתה אדוני, שכל הדבר. הסיפור הזה של פרק י"א בעצם, זה מין הזדמנות שנייה. גם שאול, שהוא מלך צדיק, שלא, אין בו דופי וכו'. גם לשאול, אצל דוד זה ברור לנו, ברור, דוד הוא בעל תשובה, אז הוא כל הזמן מקבל עוד הזדמנויות. אבל גם שאול, שהוא צדיק וגבוה משכמו וכל העם המעלה, גם הוא מקבל הזדמנות שנייה מאת הקדוש ברוך הוא, מה שטיפה אולי אפילו מטמיע את שמואל. ולכן פרק י"א מסתיים במילים, ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה, גלגל ונחדש המלוכה. זאת אחת הראיות החזקות לשיטתנו, שלא ייתכן להגיד שזה לפי הסדר, כי איך אתה תלך לגלגל ועושה מסיבה וכזאת אירוע כזה גדול שפלישתים יושבים צופים עליך מלמעלה. ברור שמדובר כאן שפלישתים כבר לא מאיימים. חוזרים לגלגל בשביל מה? כדי לתקן את הפעם הקודמת ששאול היה בגלגל ולא המתין לשמואל. ועכשיו יש כאן איזה מין איפוס מנועים. והדבר המעניין הוא, עוד שנייה, אתה רוצה לשאול משהו? הרמת את היד, דמיאל. היה לך שאלה ואתה מתחמם. תשאל מה השעה. אז הדבר המעניין הוא שכנראה, ככה אנחנו נלמד את פרק י"ב, שמואל אולי מבין מההזדמנות המחודשת שאול מקבל, שיכול להיות שהכישלון של שאול היה באשמתו. היה באשמתו, לא יודע מה, באחריותו של שמואל. כלומר, הוא לא היה מספיק ברור לפני כן, בפרק ח', הוא לא מספיק הגדיר מה תפקיד המלוכה ומה מצפים ממנה. ויכול להיות שגם העמימות שהוא השאיר בעד שאול הייתה רף גבוה מדי. מה? מה הוא הגדיר? רבי שלמה, רבי שלמה, הרי אפילו גם אנחנו בדור שלנו עדיין מתלבטים האם פרק ח', נכון, יש מחלוקת, האם פרק ח' זה דברים שמלך מותר בהם או מלך אסור בהם? נכון, יש מחלוקת בין הפרשנים. כלומר, פרק ח' יחסית לפסוקים קצרים, הוא רק אומר את ההשלכות הכלכליות, הוא לא הגדיר את תפקיד המלוכה בצורה מהותית. ולכן, מה קורה בפרק י"ב שהוא לפנינו, בפעם הקודמת ככה מיירנו עליו, ויש כאן בעצם מעמד המלאכה מחודש, אבל הפעם שמואל אומר, אוקיי, הבנתי, אולי בפעם הקודמת זה לא היה מספיק ברור, אולי בפעם הקודמת זה לא היה מספיק מפורט, עכשיו אנחנו נפרט את הכל בצורה מאוד מאוד מדויקת, הכל יהיה ברור, הכל יהיה מדויק, הכל יהיה מונח על השולחן, ומכאן נצא לדרך חדשה. וממילא שוב נוכל לבחון את שאול על אותה נקודה שעדיין לא תיקן כאן, וזה היחס של המלך אל השמיעה בכל דבר השם. וזה בעצם פרק י"ב שלפנינו. נמצא בין המלחמות, בין אחרי פלישתים, אחרי המלחמה בהמון, אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן לשאול עוד הזדמנות, ושאול עמד בה והצליח, וכל זה, היה לנו גם הרבה השוואות. היה כאן את הוויכוח הגדול בין מה היה במלחמת ששת הימים, נכון? בתקופת ההמתנה, אם היה, זהו, שבוע שעבר דיברנו על זה. ובעצם אנחנו היום בפרק י"ב. בואו נראה. ויאמר שמואל אל כל ישראל, הנה שמעתי בקולכם, לכל אשר אמרתם לי, ואמליך עליכם מלך. ועתה הנה המלך מתהלך לפניכם, ואני זקנתי וסבתי, ובני הנה מתכם, ואני התהלכתי לפניכם מנעוריי עד היום הזה. הנני, ענו בי נגד אדוני ונגד משיחו, את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי, את מי עשקתי, את מי רצותי, ומיד מי לקחתי כופר, ואעלים עיני בו ואשיב לכם. בו יאמרו, לא עשקתנו ולא רצותנו, ולא לקחת מיד איש מאומה. ויאמר עליהם, עד אדוני בכם ועד משיחו היום הזה, כי לא מצאתם בידי מאומה, ויאמר עד. למה זה חשוב כל כך לשמואל? לא, זה חשוב לו לברר שהמעבר למלוכה מתבצע לא בגלל שהמציאות אותי היא גרועה, אלא בגלל שרוצים להגיע למשהו יותר טוב. בסדר, האם אנחנו מדרדרים למלוכה או מתקדמים למלוכה? ויאמר שמואל אל העם, אדוני אשר עשה את משה ואת אהרון, ואשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים, ועתה התייצבו וישפטה איתכם לפני אדוני את כל צדקות אדוני אשר עשה איתכם ואת אבותיכם. איזה פסוק? חכה, אנחנו באמצע. שנייה, אני אקרא רצף פסוקים ואז אני יענה, בסדר? כאשר בא יעקב מצרים ויזכו אבותיכם אל אדוני, וישלח אדוני את משה ואת אהרון, ויוציאו את אבותיכם ממצרים ויושיבו במקום הזה. וישכחו את אדוני אלוהיהם, וימכור אותם ביד סיסרא שר צבא חצור, וביד פלישתים וביד מלך מואב וילחמו בם. ויזכו אל אדוני ויאמרו חטאנו כי עזבנו את אדוני ונעבוד את הבעלים ואת העשתרות, ואתה הצילנו מיד אויבינו ונעבדך. וישלח אדוני את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל, ויצל אתכם ומיד אויביכם מסביב, ותשבו בטח. ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם. עוד ראיה, הרי בפרק ח' כל הזמן מי היה הסיבה? פלישתים. פתאום פה זה נחש מלך בני עמון. ותאמרו לי לא, כי מלך ימלוך עלינו, ואדוני אלוהיכם מלככם. כן? ועתה הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם. הנה עוד הוכחה. פעם אחת שאלו מלך, איפה? בהתחלה, לפני פלישתים. ואז שאול חזרה לשדה בוקר, כן, אחרי הבקר מן השדה, ואז הם בחרו אותו מחדש. רוצים אותו מחדש. אז הנה המלך, זה כפילות לא ברורה. אשר בחרתם אשר שאלתם. והנה נתן אדוני עליכם מלך. אם תראו את אדוני ואהבתם אותו, ושמעתם בקולו ולא תמרו את פי אדוני, והייתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם, אחר אדוני אלוהיכם. ואם לא תשמעו בקול אדוני, ובריתם את פי אדוני, והייתה יד אדוני בכם ובאבותיכם. עכשיו, הפסוק הזה, רבי חיים, הוא עונה בדיוק על מה שהבלת לשאול. בסדר? מה רוצה שמואל לעשות? הוא פותח את ההיסטוריה. הרבה פעמים שפותחים את ההיסטוריה, אז דברים מתבהרים, נכון? אם אנחנו מדברים על סכסוך הישראלי-פלסטיני, מתחילים אותו מהשנה, אז אפשר להתבלבל. אבל אם מתחילים אותו מתשנחת, ואם מתחילים אותו מתחילת הציונות, אז פתאום הדברים מקבלים פרופורציה. אחד היתרונות הגדולים של הנשיא טראמפ, דרך אגב, אם כבר מדברים עליו, זה שהוא אדם בן 70. הוא עוד זוכר את העולם הישן של טובים ורעים, הרוסים והאמריקאים, good and bad, כאילו... מה? הוא זוכר רק את זה, אתה אומר, כן. כאילו, העולם שלו מתובנת עוד לפי הדברים הללו, וזה טוב. אובמה, את שנות הייצוב האישיות שלו, עשה בסיקטיז שם, איפשהו בא עם כל ה... מה? טוב, אתה... אין מביאים ראייה מה... יוצא דופן, מן המטמיעים. טוב. עד יסוד מחריבה. אז מה הוא אומר כאן? הוא אומר כך, הוא פותח להם את ההיסטוריה, הוא אומר להם, תקשיבו. בעצם, יש כאן איזה מין מהלך. מה המהלך? המהלך הוא שעם ישראל נתון, בוודאי במדבר, אבל לא רק במדבר, אלא גם בארץ ישראל, להשגחה צמודה של הקדוש ברוך הוא. אתם עושים רע, מקבלים עונש. עושים טוב, מקבלים ישוע. עכשיו, השאלה, למה אתם רוצים מלך? אם אתם רוצים מלך כדי לעזור לכם, לממש את היעדים האלוקיים ש... יש מיצוי של היכולות, כמה אנחנו יכולים לעשות בלי מלך? מצוין! אבל אם אתם רוצים מלך כדי לתפוס טיפה מרחק, כאילו לא מתאים לנו המערך הקרוב הזה, אוי ואבוי. זה פשר הפסוק, תראו, זה פסוק מוזר. ואתה הנה המלך אשר בחרתם וכולי, פסוק י' ד', אם תראו את אדוני ואהבתם אותו ושמעתם בקולו, נכון? ולא תמרו את פי אדוני, אז מה צריך להיות ההמשך? ואיתם, גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם, לברכה, להצלחה, לאלף ואחד דברים, נכון? לא. אם תראו את השם, אז מה יקרה? אתם, גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם, אחר אדוני אלוהיכם. כלומר, השכר כביכול שתקבלו, זה שהמלך יוכל לקחת אתכם למקומות אחר השם אלוהיכם, שלבד לא הייתם יכולים להגיע. ואם לא תשמעו בכל השם אלוקיכם ומריתם, אז והייתה יד השם בכם ובאבותיכם. אתם מבינים? זה פסוק כאילו, אתה מחפש את התוצאה, יש פה רק את הסיבה בלי התוצאה. אם תראו את השם אלוקיכם ואהבתם אותו, שמעתם בקולו, ולא תמרו את פי השם, אז היינו מצפים לאיזשהו שכר. אז יהיה לכם שלום, אז יהיה לכם יבול, אז לא, אומר שמואל, זה בכלל לא התפקיד של המלך. אז מה יקרה? המלך יביא אתכם אל היעודים האלוקיים שלבד לא הייתם מצליחים להגיע, או בשתי מילים, בית המקדש. כלומר, בעצם מה ששמואל רוצה להניח כאן ביסוד, זה שהסיבה המרכזית להעמיד מלך, אז ואולי גם היום, זה העובדה שעם ישראל כבר 400 שנה, 400 שנה, לא מצליח לקיים שתי מילים פשוטות שדיברו עליהם מיד בתחילת יציאת מצרים, קראנו את זה בשבת, תביאמו ותטעמו בהר נחלתך, מכון לשבתך, פעלת השם. 400 שנה, לבנות בית המקדש, מה מסובך? המקום אשר יבחר השם, נביא, הורים בתומים, כמה זמן ייקח? 14 שנים של כיבוש וחלוקה, עוד יובל להתארגנות הראשונה, כבר 400 שנה מסתובבים סביב עצמם. לשם צריך לקחת אתכם המלך, לפרוץ את תקרת הזכוכית. מה? זה בדיוק הבעיה. זה הבעיה. אבל זה הבעיה. המשכן, אני לא מדבר על המשכן שלא עובד. המשכן שעובד, נגיד, בתקופת אליה הראשונה, אחרי הכל הוא תחליף. כלומר... נכון. נכון. בדיוק. נכון. יפה. יפה. ואתה מזדהה עם הדבר הזה? אז עכשיו, אתה יודע מה אומרים? הבעיה היא... ידיעת המחלה היא כבר חלק מהתרופה. זה בדיוק הבעיה, שאנחנו בכלל לא מרגישים החסר. יש לנו כותל, הכל בסדר גמור. הרבית זה לכמה משוגעים שעולים. צריך מנהיג שיסביר לנו מה חסר לנו. אני חושב, דרך אגב, שאת זה לקח על עצמו רבי מלובביץ'. כלומר, תמיד אוהבים להתווכח, ציוני, לא ציוני, אני לא יודע איך מגדירים ציונות, אבל אם מגדירים ציונות בתור אחריות לכלל ישראל, אכפתיות מעם ישראל, מכל יהודי, ולהיות אדם כללי, אז גדול הציונים. אבל לקח על עצמו בין שאר תפקידיו, את לזעוק את הקול של המחאה, שהמציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו, היא מעולה, היא גדולה, היא לא מספיקה. היא לא מספיקה, יש לנו עוד לאן להתקדם. בסדר? אז כאילו, בסדר, אומרים הלל שלם ביום העצמאות, ורוקדים לכותל וכל זה, אז הגענו לזה, מה פתאום? יש לנו עוד הרבה מאוד לאן להתקדם. בית מקדש, קיבוץ גלויות, כל ישראל על אדמתם, על פי תורה וכו'. אז יש כאלה שעסוקים בלברר את מה שיש, וזה מצוין, ואומרים הלל ביום העצמאות, כמובן. ו- ויש כאלה מהגדולים שאומרים, שנייה, רגע, הכותל זה רק עדיין החומה החיצונית, יש לאן להגיע, יש בית מקדש וכו'. אז עם ישראל 400 שנה לא מצליחים לפרוץ את תקרת הזכוכית הזאת. אז צריכים מישהו ייקח אותם. מה שאתה אומר, זה בדיוק מה שהעם טוען. לזה העם רוצה מלך. ובדיוק על זה שמואל חולק. כלומר, בוא נגיד ככה, קח את כל הטענות שאמרת, זה בדיוק מה שקרה בקרב בפלישתים. כלומר, הגיע המלך, ניצב, וזה קרס. זה הטענה של העם. שמואל אומר, בשביל הדברים האלה, אפשר להמשיך עם שופטים. היינו מקימים שופט, כל פעם 40 שנה. מלך, אתה מעמיד מלוכה בישראל, יש לה תפקיד מרכזי. התפקיד המרכזי, כמו שבעצם מוכח מספר שופטים, הרי כל הציר של שאול, דוד, שלמה, מוביל לנקודה אחת, לבית המקדש. התפקיד של המלך זה להביא אותנו לסיפור הבא. על הדרך הוא נלחם מלחמות וכו' וכו'. זה הפשר. כן. כן. נכון. גם אתה התייצבו, ראו את הדבר הגדול הזה אשר אדוני עושה לעיניכם, הלא כציר חיטים היום, אקרא אל אדוני ויתן קולות ומטר, ודעו ראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני אדוני לשאול לכם מלך. ויקרא שמואל אל אדוני, ויתן אדוני קולות ומטר ביום ההוא, ויראה כל העם מאוד את אדוני ואת שמואל, ויראו כל העם אל שמואל, התפלל בעד עבדיך אל אדוני אלוהיך, ואל נמות, כי אספנו על כל חטאותינו רעה, לשאול לנו מלך. ויאמר שמואל אל העם, אל תיראו, אתם עשיתם את כל הרעה הזאת, אך אל תסורו מאחרי אדוני, ועבדתם את אדוני בכל לבבכם, ולא תסורו, כי אחרי התוהו אשר לא יועילו ולא יצילו, כי תוהו המה. כי לא יטוש אדוני את עמו בעבור שמו הגדול, כי הועיל אדוני לעשות אתכם לא לעם. גם אנוכי חלילה לי מחתול אדוני, מחדול להתפלל בעדכם, והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה. אך יראו את אדוני ועבדתם אותו באמת בכל לבבכם, כי יראו את אשר יגדיל עמכם, ואם הרי אתראו, גם אתם גם מלככם תספו. עכשיו, לעולם, תמיד האותות במקרא, הם קשורים לעניין בעצמו. זה לא ששמואל אמר, טוב, איך אני מפחיד אותם עכשיו? נעשה מה נעשה, רעמים, ברקים, גשם, יאללה, בוא נעשה גשם במק ציר חיטים. מן הסתם זה היה באייר, כ"ח באייר, מתאים, יום הפטירה של שמואל הנביא. כאילו התלבט בין כל מיני פירוטכניקות, בסוף הוא החליט על גשם. זה ברור שזה לא ככה, אלא האות יש לו קשר מהותי. לסיפור עצמו. מה הקשר? חיטה זה טוב. גם גשם זה טוב. העניין זה הטיימינג, העיתוי. גשם, בימי קציר חיטים, זה נזק עצום. גשם שיורד בזמן, זה דבר מעולה. גשם שיורד לא בזמן, גורם נזק. מלכות שמתבקשת בעת שלה, בזמן שלה, היא דבר גדול מאוד. מלכות שמתבקשת לפני הזמן שלה, היא בוסר, ולא רק שהיא לא מועילה, היא גם מזיקה. אז שמואל בעצם, זה מה שהוא רוצה לשקף להם. ביקשתם מלכות, לא בזמן, מהסיבות הלא נכונות, זה מתחיל לא טוב, זה... אז צריך כל דבר לשפץ את זה על הדרך, אז אפשר לתקן את זה, אפשר להתפלל על זה, אפשר... תשימו לב שהוא לא אומר להם לחזור בהם. הרי יש לו כאן הזדמנות פז לשמואל להגיד להם, אתם יודעים מה? וואלה, אתם מתחרטים? התפלל בעד עבדיך כי אספנו על כל חטאותינו לרעה לשלנו מלך. אז מי עולה? השמואל אומר, אז נפתור את הבעיה, אז המלך זה, חוזר הביתה והכל... לא, הוא לא מבטל את המלוכה, למרות שיש לו כאן איזושהי הזדמנות. הוא אומר, בסדר, אנחנו צריכים לדייק אותה, לדייק את המלוכה. במקום הזה, בשלב המרתק הזה, כשבעצם עברנו עם מלכות שאול גם איזושהי התבררות מאוד מעניינת מול פלישתים, שהחזירה את שאול הביתה, שאול נבחר מחדש על ידי העם, העם מינה אותו בעקבות הגבורה שלו, על הדרך גם הסברנו למה יונתן לא מופיע פה, נכון? אם יונתן, לא אם, הרי יונתן הוא כזה גיבור, הוכיח יכולות מבצעיות מעל ומעבר בקרב עם פלישתים. אז למה הוא לא מופיע בקרב עם המון? אבל אם אנחנו טוענים שהקרב עם המון היה אחרי פלישתים, אז זה מה שטענו בשיעור הקודם, שיונתן בעצם אחרי שהוא ראה שבעצם הוא היה גורם לכך שכמעט הייתה מרידה באביב, יונתן מקבל החלטה אסטרטגית, אני לא יהיה אף פעם אלטרנטיבה לאבא שלי. דרך אגב, שאול לא כל כך קנה את זה. שאול הרי פונה ליונתן ואומר לו, בן אהבת המרדות. על מה הוא אומר לו את זה? ידעתי כי בוחר אתה בבן ישי לבושתך ולבושת ערוות אמך. בסדר, אבל למה לקרוא לו בן אהבת המרדות? בן אהבת המרדות זה יושב על מה שהיה בפלישתים, הרי אני זוכר שאתה מרדת בי פעם. יונתן, לכל פנים, לא יופיע לא בקרב עם גוליאת, לא בקרב עם בני עמון, לא בשום דבר, הוא לא יהווה אלטרנטיבה לאבא שלו, הוא יהיה מוכן להיות משנה לדוד המלך. בנקודת זמן הזאת, החשובה הזאת, בנקודת זמן המרגשת הזאת, אפשר כמעט להגיד, ששאול בעצם עשה תשובה. עשה תשובה. נשארה רק נקודה אחת שצריכה ברור. אחרי העריכות של פרק י' ב', שבו בעצם, אני אומר, כמו שפתחנו, שמואל מגדיר את תפקיד המלוכה. מה תפקיד המלוכה? להיות אחרי השם. זה תפקיד המלוכה. למלא... מה הוא אמר בפרק ח'? כן, אני חושב ששמואל לוקח את זה על עצמו. הוא אומר, יכול להיות שבפרק ח' לא הייתי מספיק ברור. כי בפרק ח' דיברתי בעיקר על הדברים הכלכליים. אבל
אני חושב שאני אחרי,
כשהניסיון השני כבר הצליח. כן, אז אנחנו עכשיו נמצאים במעמד ההמלכה השני בגלגל.
ואז הוא אומר להם, והוא לא בטוח בחפפה,
לא, הוא לא אומר להם את זה קודם. לא, הוא מגדיר להם עוד פעם, תראה, בפרק ח' הוא אמר להם, תקשיבו, המלך, הוא, אתם זוכרים מה אמרנו בפרק, אמר המלך, יש מחירים למלך. עכשיו אני רק, בואו אני אסביר לכם לא מה לא, אלא מה כן, מה תפקיד המלך? תפקיד המלך הוא לא הראשון, הוא לא להוציא למלחמות, הוא לא לפתור לכם את הבעיות, הוא לא תגובה מול מלך בני המון. תפקיד המלך הוא לקחת אתכם אחרי השם למקומות שלבד לא הייתם מגיעים.
ואז הוא עושה להם תירותך להגיד להם, זה מוקדם מדי?
לא, לא. הוא רק אומר, הוא אומר להם, כאילו, אומר להם, מה היה עד עכשיו? כלומר, עד עכשיו ביקר, הוא מנסה להרים אותם. זה מה ששמואל מנסה לעשות. זה התפקיד של הנביא, להרים אותם. ולכן הוא אומר, אל תדאגו, אני חדיל למחתל אדוני, מחדול מתפלל בעדיכם. איזה תפילה? מה הוא להתפלל? מי ש... כמו התפילה שאומרים בסידורים, מי שברך נותן תשואה למלאכים, בפוצה את דוד, הוא יברך את ממשלת SSSR, ירום הודה, ואת יוזף בן... המלכה ויקטוריה ואת יוסף בן אמו סטלין וכל זה. מה? איזה תפילה הוא מתפלל? הוא מתפלל תפילה שבאמת המלכות תמלא את יהודה, שהמלך פרנץ יוזף, הקיסר ירום הודו. הכירה. הקיסר ירום הודו. כן, יש... נדמה לי שהאדמור הזקן חיבר את התפילה הזאת, ככה אומרים. הנותן תשואה למלכים.
שונים.
לא, כי היה בהתוועדות של יד כיסלב, היה שם כתב יד של אדמור הזקן. אמא. מה פתאום? אתם מכירים אבל את מה שהרב ציודה אומר על התפילה הזאת. הרי יש שם רצף פסוקים שהוא לא ברור. איך כתוב? הנותן שואל המלאכים, הפוצה דוד עבדו מחרב רע. הנותן בים דרך, ובמה ימזים נתיבה. נכון? הוא ישמור ויגדל וכו'. אז הרב ציודה אומר שכל הפסוקים האלה זה בעצם התחלות. לקחו התחלות של פסוקים שההמשך שלהם הוא... תציל אותי מהמלך הזה. כאילו, אני מברך אותו בגלוי, אבל אני אומר, הנותן שואל המלכים, אז כתוב, הפוצה דוד עבדו מחרב רע, פצני והצילני, מיד בני נחר. הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה, ואז יש שם גם כן המשך, הוא ייתן זה, ויצילני מאנשי דמים ומרמיה יצילני. כאילו, זה התחלות של פסוקים שההמשך שלהם זה, לא רוצים אותו, לא מהם ולא מהמונם, לא מדושם ולא מעוקצה. מזכיר לי במרתף השואה, מישהו כאן היה, בטח, הייתי במרתף השואה בהר ציון, יש שם סט בגדים. חליפה ומכנסיים, שאחד הקצינים הנאצים אמר לחיית יהודי להכין לו מספר תורה. אז החיית היהודי הכין לו את זה מכל הקללות. מבחוקותיי וממאזינו ומכי תבוא. תפר לו את זה על הנקמה יהודית. טוב, אז אני אומר, זה מה ששמואל מנסה לעשות. בסדר? זה מה שהוא מנסה לעשות. לרומם את המלוכה, להתפלל עליה, לדייק אותה, לכוון אותה, היא לא פתרון לבעיות מדיניות, רק... היא לא פתרון לבעיות מבצעיות, היא מה שאמור לקחת את העם למדרגה הבאה. מלכות שבונה מקדש. ולכן, כחלק מהדברים הללו, אנחנו בעצם מדלגים פה חזרה לפרק תתוו. תראו איזה יופי. אם אנחנו טוענים שפרק תתוו הוא אחרי, מיד אחרי פלישתים, אי אפשר להבין את הפסוקים האלו בכלל. הרי אחרי פלישתים, שאול... כמו שראינו, נכון, סיים בשן ועין ויותר מזה. איך אפשר להבין את הפסוקים החגיגיים האלו? אבל אם אנחנו רואים שהדבר הזה נעשה אחרי הקרב בני עמון, ואחרי המלאכה החגיגית והמחודשת, ואחרי האירוע הגדול בגלגל, ואחרי ששאול עושה תשובה ומתקן חלק גדול מהקלקולים שאול בקרה בפלישתים. אז עכשיו שמואל אומר, לכתחילה, עכשיו בוא ננסה לחזור ולתקן את ה... את ה... את הקלקול האחרון, את החוסר דיוק האחרון של השמיעה שלך בכל דברי השם. תראו איזה פסוקים חגיגים. ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח אדוני למושחך, למשוחך למלך על עמו על ישראל, ואתה שמע לכל דברי אדוני. טרן. אתם מרגישים פה את ה... את ה... את העוצמה, את ההירואיות, את הרוממות, את הכתחילה. זה... כה אמר אדוני צבאות, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. אתה! לך והכיתה את עמלק, ואחרמתם את כל אשר לו, לא תחמול עליו, ואימתה מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד שה, מגמל ועד חמור. טוב. הפקודה ברורה, כלומר הפרטים שלה ברורים, הקושי המוסרי שהיא מעלה הוא בלתי, בלתי ניתן כמעט לנסיעה. זה פקודה אלוקית שהיא קשה מאוד. אי אפשר להתעלם מהאכזריות, כן? יש פה איש ואישה, גם עונה, עולה, יונק. אנחנו צריכים קודם כל לזעוק את הזעקה הזאת, לנסות להבין מה... אי אפשר ללמוד תנ"ך ולהגיד, טוב, אם הקדוש ברוך הוא אמר, אז ברור שצריך להבין, להעמיק, מה הסיבה. טוב, הרבה דיברו על זה, אנחנו נחזור על זה. זה באמת עשה בדיוק פרשת שבוע. מה אתה אומר, חיים? אין לעמלק, זה... לא, לא, הוא שולח אותו. מיד אנחנו רואים, נכון? ויבוא שאול עדיר עמלק ויערב בנחל. אני אסביר, אנחנו מיד נסביר. קודם כל בואו ננסה להבין למה, מה סיבת הזה. בואו נתחיל רגע מההתחלה. לגבי הריגת איש ואישה, עולל ויונק וכל הדברים האלה, שאנחנו, יש לנו איזשהו קושי עם הדבר הזה. כמה מהיושבים כאן במקום הזה חושבים שהטלת הפצצה האטומית על הירושימה, זו הייתה הפצצה הראשונה, הייתה מעשה בלתי מוסרי? אף אחד לא קם. מי השמאלני? מרים... כולנו מבינים, עכשיו שמה...
מעשה
בעייתי. החיים הם בעייתיים. החיים הם מלאי בעיות. בכוונה שאלתי על הראשונה ולא על השנייה, כי השנייה כבר... אתה יודע, היה שתיים, אז מה, נתקע עם אחת? נזרוק את השנייה גם. לא, הם היו גם... כידוע, הם היו פצצות מסוגים שונים. אחת הייתה...
השנייה כבר,
הם היו גם מסוגים שונים של טכניקה. אחת הייתה מפלוטון, ואחת הייתה ממשהו אחר. כן. טוב, על כל פנים, ההחלטה האמריקאית נבעה משיקול הדעת הבא. כדי לכבוש את יפן, הערכות דיברו על 1.5 מיליון חיילים אמריקאים שיהרגו, וכמובן, פי כמה מזה חיילים יפנים או יפנים בעצמם. אנחנו נפיל פצצה אחת או שתיים, כמה נהרגו? 60,000, 70,000, משהו כזה בכל אחת מהם. אותו דבר, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד חמור, אין הבחנה. ואף אחד כאן מהיושבים לא זע בכיסאו, בחוסר נוחות, חוץ מהמיל, שאחרי זה אני אקחתי לו טיפול אישי, ואמר, אוי, זה לא מוסרי וכל זה. אנחנו מבינים, זה מחיר ה...
יש הבדל.
מה ההבדל?
טרומן לא חייב להיות מוסרי, אבל הקדוש ברוך הוא.
לא, אני לא שאלתי את טרומן, שאלתי אותך. לא שאלתי את טרומן, שאלתי אותך. אתה, שאני מספר לך על המעשה הזה, אתה אומר, זה הדבר לא מוסרי. אני שואל אותך, לא אותו.
היפן?
כן. הנה. פוסק הדור ועד הרום אחריה.
גם אמיר חושב שהפצצת דרזדן הייתה מוסרית.
או!
הפצצת דרזדן הייתה לא פחות
חמורה. רק תגיד לאמיר מה זה הפצצת דרזדן.
יותר הרוגים ויותר...
50,000, כמה נגעו? 150,000, כמה?
כן, יותר הרוגים יותר קטנים. מה זה? זה גרמני, אבל זה כאילו יפנים.
דרזדן הייתה עיר תעשייה גרמנית. מאוד, זה, שבעלות הברית, וזה, פשוט שיתחו אותה.
קדשו
אותה. אתה יודע מה אומרים, מה הסיפור אומר? הסיפור אומר, זה הסיפור, לא אימתתי אותו, אבל קראתי אותו באיזה מקום פעם. הסיפור אומר ככה, היה איזה גאון אנגלי אחד, ברח לי השם שלו, פילבי נדמה לי? לא, פילבי, קים פילבי זה היה הראש הזה, שהוא פיצח את האניגמה, איך קראו לו? אלן טיורינג. הוא היה הומו גם. אחרי זה הוא התאבד, וזה. הוא התאבד. כן. הוא פיצח את המכונת האניגמה הגרמנית, הצופן, מכונת הצופן האימתנית הזאת, הגרמנית, יש אותה כאן במוזיאון המדע, מי שרוצה לראות איך היא עובדת. הוא פיצח את הקוד הזה, זה לא יומן, איזה מוח היה לו, כנראה זה משהו מטורף לגמרי.
היה
צוות, נראה לי זה.
הוא המציא את המחשב.
כן, בדיוק, הראש שלו המציא את המחשב. ואז, ככה הסיפור אומר, שהבריטים קלטו תשדורת שהגרמנים הולכים להפציץ את קובנטרי. בעצם הייתה ההפצצה האזרחית הראשונה. ואז הם היו בהתלבטות, מה לעשות? צ'רצ'יל היה בהתלבטות. האם להודיע לאזרחים, לפנות אותם, כדי להציל את חייהם, אבל אז הגרמנים עלולים לחשוב שמישהו עולה לתשדורות שלהם, או לשמור על הנכס האסטרטגי הזה, ובמחיר של הרוגים, הוא לא יודע מה לעשות. הסיפור אומר שצ'רצ'יל לא הודיע, ובאותו לילה של ההפצצה הוא שתה לשוחרה, ויצא מתפקוד, הוא לא יכול לזה. וכמה שנים אחר כך, ואז הוא נעם נאום, נהרגו שם זה 3,000 איש, הוא נעם נאום, אנחנו ננקום, אנחנו נחזור וכו' וכו', וכמה שנים אחר כך שהפציצו את דרייזדן, וזה כבר היה סוף מלחמת העולם השנייה, והגרמנים כבר היו בזה, ושאלו אותו למה, הוא ענה מילה אחת, קובנטרי. זה הנקמה. קובנטרי, זה כאילו. כל פנים, אין לנו בעיה עם הדבר. אנחנו מבינים שבמצבים מסוימים, כאשר האויב נוקט בכל מיני אמצעים שהם כאלה ואחרים, אז גם הפצצת אוכלוסייה אזרחית היא על הפרק, ואנחנו, מדינת ישראל, מתמודדים עם הדבר הזה, נכון? מישהו כאן חושב שלהפציץ בית חולים בעזה, שממנו יורים קטיושות על אשקלון, זה מעשה לא מוסרי? יכול להיות שיהרגו שם חולים, יש איזה מערכון כזה נורא נחמד, יראו לנו אותו באחד מימי המילואים, על צוק איתן. מערכון כזה ווקלי, שכאילו מתקשרים מהמודיעין לתאם הפצצה, כן? אצל חמאס, כן, שלום, אנא איסמי עודד, שהוא איסמק אינטה, זה אחד כזה צפונבון תל אביבי, אנחנו רוצים להפציץ בשמונה, לא, שמונה אי אפשר, אנחנו לא, אנחנו עסוקים, תבואו בתשע, לא, תשע, אוקיי, טוב, כאילו, משהו כזה, עזוי, ו... הראו לנו סרטונים, מקווה שזה לא עושה צבאי, מה שאני מגלה כאן, אבל בטח מסתובב גם ברשת, שרואים את הקש בדלת הזה של צהל, רואים מטוס מגיע, זורק פצצה קטנה, ואז, מה רואים? את כל השכנים באים ועולים על הגג של הבית. עומדים שם. עומדים צופים, משתחווים רווחים. במקום כאילו לקבל את המשחק המוסרי, אנחנו מזהירים אתכם, תלכו. אתם מזהירים אותנו, אנחנו פה. באים. ואז כאילו חיל האוויר לא מפציץ. כלומר, הקושי שלנו עם הפסוקים אולי הוא יותר נובע מזה שצריך להרוג בחרב, אני יודע, אבל זה כבר הבדל קצת סמנטי, נכון? אין באמת הבדל אם אתה הורג בחרב או הורג בפצצה מרחוק. ההבדל הוא מה מצדיק דבר כזה. מה שמצדיק דבר כזה, החלטה כזאת, היא העניין הבא. תראו, בני האדם... מה הוא אמר? כן. 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 על כל פנים, מה יש לנו עם המלאק? תראו, אז יש יצור חשוב מאוד בעולם שקוראים לו בן אדם. והאדם הוא, הקדוש ברוך הוא, כשברא את האדם, נתן לו מצד אחד יכולות אדירות, אינסופיות כמעט, של תבונה ודעת וכו', אבל גם נתן לו צלם אלוהים, שאמור לכוון, קו נטוי, לרסן את היכולות הללו למקומות טבעיים, למקומות ראויים, בצורה כזו או אחרת. מה קורה כשאנחנו מגיעים לאיזושהי מסקנה, שאנחנו נצטרך להוכיח אותה, אי אפשר לזרוק אותה ככה באוויר, אבל מה קורה אם נגיע למסקנה שקבוצת אנשים מסוימת איבדה את צלם אלוקים, אין לה צלם אלוקים. המרכיב המוסרי, האיבר המוסרי, המצפון שקוראים אותו, לא קיים אצלם. לא רק שלא קיים אצלם, הם מתנגדים לו, הם רואים בו סוכן זר וכהן וכו'. הרי לפנינו החיה הכי מסוכנת בעולם. מספרים שפעם היה איזה קונסוליום שכל הנבראים בעולם, והבעלי החיים, הטורפים, האריות, סרבו לשבת עם בני אדם. אנחנו לא יכולים לשבת עם יצור מוסרי נחות כל כך. אנחנו הורגים בשביל סיבה, אנחנו רעבים, אנחנו הורגים. אם אריה סביע, הוא לא יאכל זברה, שיהיה לו למחר. עכשיו הוא סביע, ייתן לו לעבור. בני אדם הורגים סתם. בלי סיבה. לא מוכנים לשבת איתם בפלטפורמה אחת. כלומר, אדם בלי צלם אלוקים הוא חיית הטרף הגרועה ביותר, הכי מסוכנת. כולנו מכירים את זה מהנאצים, הרי הנאצים קידשו מלחמה על המצפון, הסתמכו על כתבי ניטשה, המצפון זה המצאה יהודית, היה להם בעקבות דרווין, אמרו, תראו איזה המצאה גרועה, זה המצפון. בטבע, החזק שורד. אז הטבע משבח את עצמו. המצפון גורם לזה שצריך לרחם על החלשים. אז אתה כאילו מרבה את החלשים, זה טעות זאתי. זה ממש הורס, הופך את החברה לחלשה. מה צריך לעשות? כרגע אני מתעלם מהסיפור היהודי לשנייה אחת, ומדבר על המפגרים, הנכים, החלשים, בעלי העמומים. פוף, כדור בראש, אין פה, אין לנו... אין לנו זמן ואין לנו זה, אנחנו צריכים להקים חברה חזקה. כלומר, לקחת את צלם אלוקים שבאדם ולמחוק אותו, זה מוביל למחנות השמדה. זה מוביל למחנות השמדה, זה מסקנה מתבקשת כמעט, זה לא משהו שהוא... אם אתה אין לך צלם אלוקים ואתה בן אדם, אז פשוט אתה יכול מחדש יכולות כאלו שאף בעל חיים לא יכול לחשוב עליהם. בצורה מטורפת. אז אני מניח שלכולנו ברור שגרמניה הייתה ראויה לאטום, גם אם היא לא קיבלה אותו, הייתה ראויה לאטום בהחלט, כן? אז, האם יש גוף כזה בתנך? התשובה היא כן, עמלק. עמלק זה קבוצת אוכלוסייה, ממש קשור לפרשת השבוע, ששמה לעצמה למטרה וליעד להילחם רק בחסרי ישע. אף פעם לא מול צבא, אף פעם לא גוף צבאי מול גוף צבאי, הרי גם בני אדם קבעו לעצמם איזה שהם חוקים וכללים מסוימים למלחמה. אתה אומר הרי במלחמה, כולם מורגים את כולם, אז מה אתה קובע הכללים? בכל אופן, כדי שאני אוכל להסתכל לעצמי במראה, זה לעצמי במראה, אחרי המלחמה, אז קבעו כללים, לא יורים על צנחנים שהם באוויר, מי שירים ידיים, לוקחים אותו בשבי, וצריך לספק לו איזה כל מיני דברים, יש איזשהם כללים, יש הצלב האדום, יש איזשהו משהו מינימלי שמזכיר לכולנו אחרי הכל, שאנחנו בני אדם. מה קורה לקבוצת אוכלוסייה שאמרה, אני לא משחקת לפי הכללים הללו. היא נהיית דבר הכי מסוכן. עמלק, עמלק, לכל אורך התנך, בכל מקום שתפגשו את עמלק, תמיד מול חסרי ישע, תמיד מול נשים וילדים, מנצלים חולשות ועוסקים, המקצוע של עמלק, סחר בבני אדם. בואו נתחיל מההתחלה, בסדר? ההתחלה הראשונה שאנחנו פוגשים את עמלק, זה עכשיו פרשת שבוע, פרשת ויבוא עמלק. איך הגיע עמלק? ממש מעניין. איך הם איזה? המכילתא מסביר מה שהמקרא לא פירט. המכילתא אומר שפרעו קראת ברית עם עמלק. עמלק זה המקצוע שלהם, תובב במדבר, חפש קבוצות אוכלוסייה חלשות, מבולבלות, חסרות ישע, ללכוד אותם ולמכור אותם לעבדים בשוק העבדים הגדול במצרים. אז פרעו קראת ברית עם השטן בכבודו ובעצמו. פרעו הוא כאילו יעני תרבות, הוא ציוויליזציה, לא בכבוד שלו לרדוף אחרי עבדים משוחררים וזה. אז יש לו את הקבלן ביצוע, המלאק. ויבוא המלאק וילך עם ישראל ברפידים, זה ניסיון של המלאק להחזיר את ישראל למצרים, לעבדות, ולקבל את ה... שישלמו לו על זה. מה הייתם אומרים? יש הרב מידן מביא בספר שלו, המצוין, שניים, לשון מקרא ולשון חכמים. אז הוא מביא שם תיאור מספר שברך לי כרגע השם, ספר שכתב עבד שנלכד באפריקה ונלקח לאמריקה. איך הגיעו כל האפרו-אמריקאים האלה לארצות הברית? מאיפה הם הגיעו?
שורשים.
אה?
שורשים.
מה זאת אומרת? שורשים, כן. יש גם ספר, 13 שנים, סרט. מהצפון לדרום. אבל גם אותו עניין. אבל איך הגיעו אנשים? היו סוחרי עבדים, חלק מהם היו הולנדים, בורים, דרום אפריקאים או אמריקאים. שהגיעו לזה, עם שכירי חרב, בום, תופסים, לאונייה. הוא מתאר שם את המכות, את ההצלפות, את הזה, וזהו, אתה מגיע, אתה עבד, אתה כלום. מה היינו אומרים? מה היחס לאנשים כאלו? אלה אנשים שאיבדו כל צלם אלוקים, לא אכפת להם, הם סוחרים בבני אדם בשביל כסף ברמה השפלה ביותר. זה הסיבה שהעמלק מגיע ללחם בישראל. רש"י לוקח אותנו לקירר את הקדרה, וכאילו לוקח אותנו למקום שכאילו העמלק מתנגד לארץ ישראל, אבל ויזנב בך בכי תצא, התורה מפרטת את הסיבה. זכור את אשר עשה לך העמלק בדרך, בעצם תחיל, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. כלומר, הוא לא הלך לקרב, הוא ניסה לחטוף. ניסה לחטוף. אני מזכיר לכולכם, רבותיי, אתם ודאי זוכרים, היושבים פה את שנות הסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. הפיגוע במעלות, 1974, הפיגוע בכביש החוף, 1978, הפיגוע במשגב עם, 1980. כן, כל המקומות האלו, מה זה מעלות? זה כיתה של בית ספר נתיב מאיר בצפת, שטיילו ישנו במעלות, שני מחבלים תופסים בני ערובה, ילדים בכיתה ו' ז', זה מה שהם היו. פיגוע במשגב עם, בית הילדים בקיבוץ משגב עם. מחבלים תופסים אותו בני ערובה, ילדים קטנים. מה נחשב הצלחה למחבלים כשהם הורגים 22 ילדים? ומראש הם מכוונים ליעד הזה. ארגון טרור ששם לעצמו מטרה להרוג ילדים, מה יש להגיד עליו? הוא מאבד את צלם אלוקים. חלק מצלם אלוקים, זאת אומרת, אתה עושה איזושהי הבדלה בין מבוגרים לבין ילדים, אבל ברגע שאיבדת את צלם אלוקים, זהו, ההבחנות האלה בטלות ומבוטלות. אז המלאק פעם ראשונה בפרשת בשלח. פעם שנייה בפרשת במדבר, כתוב, הישמע הכנעני מלך ערד יושב בנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, והילך עם ישראל ואיש ממנו שבי. רש"י שמה אומר, בעקבות חז"ל, המיקום הגיאוגרפי לא מתאים, נגב, אתרים, זה מתאים לעמלק, זה עמלק שמתחפש לכנעני ושווה שבי. רש"י אומר, זה שפחה אחת, שפחה אחת, כמה שפחות. כל פנים, שוב פעם מדובר באוכלוסייה חסרת ישע, שעמלק מנצל אותה. פעם שלישית שאנחנו פוגשים את עמלק, זה כאן בספר שמואל, כאשר דוד הולך להילחם את מלחמותיו ומשאיר את המחנה של הנשים והילדים בציקלג, מגיע מחנה עמלק, כלומר יש להם כל מיני תצפיתנים, הם רואים אוכלוסייה חסרת ישע, בום, לא הורגים שם אף אחד, חוטפים אותם כדי למכור אותם לעבדים ולשפחות. פעם שלישית או רביעית שאנחנו פוגשים את עמלק, זה דוד שרודף אחרי הגדוד העמלקי הזה, ופוגש שם את העבד העמלקי של נער, נער מצרי, שהוא עבד לעמלקי, שהוא היה קצת חולה, זורקים לפח. אילו מה, שלום, תמות, נחטוף מישהו אחר. אין ערך לחיי בני אדם. והפעם האחרונה שאנחנו פוגשים את עמלק בתנ״ך, עד שדוד משמיד אותם, זה בסחר בגופות. כאשר יש תקרה בין שאול לבין פלישתים בגלבוע, מגיע מישהו שטוען שהוא נער עמלקי לדוד, ונותן לשאול את ההצעדה והצמיד והכתר של שאול המלך. מה אתה עושה שם? אדון עמלקי שגר בנגב, איך הגעת לגלבוע? ומה אתה עושה עם התכשיטים של שאול? תשובה, זה היה חלק מהעיסוק העמלקי, במקום שיש מלחמות בין שני עמים, כמו טפילים כאלו, אז הם מגיעים, פצועים, הרוגים, הם שודדים, שודדי גופות. נקרופילים שודדי גופות ששודדים את הזה. לעולם הם לא יהיו חלק מהקרב עצמו, לעולם הם לא יהיו חלק לא יעמידו ארגון צבאי. זה ארגון טרור מאוד משוכלל, ששם לעצמו למטרה לפגוע בנשים וילדים חסרי ישע, ולפגוע ולסחור בהם בתור עבדים. ארגון כזה, או קבוצת אנשים כזאת, ואין להם גם מקום מוגדר, לכן קצת קשה להילחם בהם. יש להם עיר עמלקי, אבל הם שוסי המדבר אשר בנגב. נעים ממקום למקום, מכון מאיר, טיילנו בחנוכה, בנחל. איזה נחל? הראשון? השני? השני היה נחל גוב, הראשון היה נחל קיני, נחל קינה. קינה על שם המקום, זה היה המקום של עמלק. מה אתה אומר? מי אמר? כן, אבל אני... בסדר, יהושע... בסדר, יהושע, ברור, הם יודעים להגן, אבל מה הייתה סיבת ההתחלה? איך זה התחיל? המלאק בא ומזנב, מנסה לחטוף אנשים. לחטוף אנשים לטובת עבדות. אנשים כאלו, התורה, שהיא הרי חלק, אפשר להגיד שהתורה היא מלחמה אחת גדולה נגד העבדות. מלחמה אחת גדולה נגד העבדות. עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד. אדם שנברא בצלם אלוהים הוא אדם חופשי, חופשי, חופשי. הוא לא יכול להיות עבד. אסור לו להיות עבד. מי שהופך את העבדות למקצוע, מי שהופך את העבדות לזה ומוכן בשביל זה להרוג, הכל בשביל לסחור בבני אדם, הוא איבד את צלם אלוקים, ולכן הוא מתנגד מהותי למציאות השם יתברך בעולם. כן. מסביר הכל. כן, אנחנו טוב, לא רוצים... כן, בשביל זה פתחתי בסיפור של האטום. למה התינוקות היפנים צריכים לסבול? לא הייתה לך קושייה על זה. למה התינוקות בדרייזין צריכים לסבול? לא יותר, כי אתה אומר, ברגע שקבוצת אוכלוסייה מסוימת איבדה את צלם אלוקים, גם אתה מאבד כלפיהם את ההבחנה בין תינוקות לזה, זה לא משנה. כן.
כן, ברור, נו, מהמחנה.
זה ידוע. מחנה מיידנק הרי היה סמוך ונראה לעיר לובלין. טרבלינקה היה בתוך איזה יער. אושוויץ, אפשר להגיד שזה מקום קטן. מיידנק, אתה רואה את הבתים של לובלין, הם רואים את האובות עולות, וכל בסדר, אין שום בעיה. כן, בנזץ. זו הסיבה, כנראה. כן, זו הסיבה, ברמה מסוימת. זו הסיבה כנראה שבגללה התורה מצווה על המלך להשמיד את המלאק. זה ודאי לא עובר בלי קשיים, אבל זו הסיבה. איך שאול ביצע את המשימה ומה היה החטא שם, זה קשה מאוד להבין מה היה החטא. גם לנו היום קשה להבין מה היה החטא. מה בדיוק שאול טעה, איפה היה החטא שם, נראה בעזרת השם. לא בשבוע הבא, כי בשבוע הבא אמור להיות נטיעות של מכון מאיר, אז בעוד שבועיים. הזיזו את זה ליום שלישי כרגע, אמן שירד גשם גם שבוע הבא וישו, תתעדכנו. בינתיים כרגע התכנון של מכון מאיר יוצא שבוע הבא. בעזרת השם. חזק וברוך.